כן, אנחנו אמורים לגמור פה את הפסקה, ובזאת גם לסיים את החלק הזה של הספר. אז נתחיל עוד פעם. הפלגים מבלי המים של החיים העליונים של הנשמה הטהורה, במעמקים הם זורמים, במעמקי הטבע הגופני ובתחתית הבשר והדם הנם הומים ורועשים. אמנם מתפרצים הם אל על, צועקים ובוכים, מתנודדים וקובלים, מתאמצים ומתפתלים הם בהרף לעלות אל הרום, להגלות בצורה מהירה חיה חיים שלמים, בלים זיו, הוד ופאר, הדרת גבורת קודשי קודשים. אשרי האיש ששומע את כל נשמתו מתוך מעמקיו, ואשרי העם המאזין את הד הקול של הנשמה הכללית שלו, איך היא מתגאשת מתוך מעמקיה, ואשרי המקשיב הטהור, אשר יקשיב את בת הקול של כל היצור הקורא מתוך מעמקיו להתגלות בהירה עליונה, טהורה וקדושה. אורו של משיח נתון בכלאי הייסורים של עמקי העמקים, ובעת קץ גאולה, בעת אשר הקו אחד יגלה בתכונה של איזו זהורית אורה לחיש ישועה כללית לבית ישראל, יגלו ויחשפו אל הסימנים המורים על צעקת העומק. אז דומני שעד כאן פחות או יותר הגענו. ומתוך כל התנועות הכלליות והפרטיות, הנפשיות והגופניות, יוקשב אותו הקול האדיר והחזק. קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. מענה להנחם על בניה כי איננו. ומתוך כל התנועות הכלליות והפרטיות, הנפשיות והגופניות, יוקשב אותו הקול האדיר והחזק. כל התנועות. אני חושב שהם אותם תנועות שאנחנו כבר התרשמנו מהם שם בפרקים הגדולים של מרכז החלק הזה, שם למשל בסימן י' ג'. אני חושב זה כמו הרעיון שהרב מנסח פה, זה שפה אחרת לרעיון שהוא אמר שם בעמוד כ"ט למשל. מאור הנס העליון מתגלה איך סעיפי הטבע כולם הבלתי מובנים מצד עצמם. הם עם ענפה והתפשטות אורו. וכל הטבע כולו המתגלה בכל תפקידיו בעולם ובאדם, בנפש היחיד ובנפש העמים, בדאגות החיים היומיים, ובהתגדרות הלאומים והממלכות, בעליותיהם וירידותיהם. הנה פה אני חושב שיש מפרט לכל התנועות הכלליות והפרטיות, הנפשיות והגופניות. אז יכול להיות כל מה שמתגלה בכל הטבע, בכל תפקידיו, בעולם, באדם, בנפש היחיד, בנפש העמים, בדאגות החיים היומיים, בהתגדרות הלאומים והממלכות, בעליותיהם וירידותיהם, בנכני הפוליטיקה, בשגונות המשתגעים, בעורמת הערומים, ובישרת לבב הישרים, בחוכמת החכמים, בבינת הנבונים, בגבורת הגבירים, ברוח החדש של החלשים, בכל רק יד ההורה הגדולה, העליונה, אור חומת כל עולמים, רוח השם, נשמת חיי העולם, היא מופיעה. ומתוך כל התנועות הכלליות והפרטיות, הנפשיות וגופניות, יוקשב אותו הכל האדיר והחזק. כל הבכייה הזאת של כל ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להנחם על בניה כי איננו. אז כבר הזכרנו בפעם הקודמת שהבחייה, כמו שמחנך אותנו המהר"ל, היא תמיד מציינת את ההיעדר, את תחושת החיסרון. ונדמה לי ש... שיוקשב אותו הקול האדיר והחזק של צעקת העומק מתוך כל התנועות הכלליות והפרטיות, הנפשיות וגופניות, כשיוחש, כשתסתכר אותה דחיפה עלומה, שכל המאורעות או כל הנטיות, כל הכוחות הכלליים והפרטיים, הם הולכים ונדחפים לגילוי איזה משהו תהומי שעומד ביסודם, שעומד מעבר להם, שהולך ומעצב את המאורעות הגבה למעלה מהכוחות הפועלים וכוונותיהם והבנותיהם ומטרותיהם. כשיוחש שמערכת הנסיבות היא, איך נגיד, היא לא בשליטה. כלומר, הדברים קורים מעבר לכוונות העוסקים, ולפעמים למרות כוונת העוסקים. שם, למשל מהמימד הזה, או מתחושת, אם אתם זוכרים מה שראינו פה בפסקה חף ג', שלפעמים העולם, מרגישים שהעולם מבולבל, יש מתבלבל העולם, עד שלא יוכל האדם למצוא את בחינתו וערכו והחוק והנוע מתלמוד לתלמוד, ועמים רבים מתבלבלים ואינם יודעים גם את מקום אחיזתם ומטרת כולניותם. שום דבר לא נמצא ממקומו, שום דבר לא נמצא במנוחה. כבר, איך קוראים לזה, סוציולוגים, פסיכולוגים, יש מאמרים, ספרות כזאת שנקראת תרבות בלי נחת. זה הכותרי. כבר חשים בזה, מזה כבר עשרות ויותר שנים, כבר מדברים על זה שיש פה איזה חוסר נחת בעומק הרוח, האדם, החברה, התרבות. היא בחוסר שקט פנימי. אפשר לפרש את זה בהרבה דרכים, אפשר להבחין בזה ואפשר לא להבחין בזה. הרב אומר שאשרי מי שיודע להקשיב את כל נשמתו, את כל הד הקול של הנשמה הכללית, את הבת הקול של כל היצור, משמע שזה לא כל כך פשוט להקשיב את זה, לשים לב לזה, לקלוט על איזה ממד מדובר. ומכל מקום, יש פה צעקת עומק. מי ששומע את צעקת העומק, הוא גם שומע את רחל, המבקה על בניה. כי באמת, נהי בחיית המרורים, זה נמצא כל הזמן, זה כל ברמה נשמע. כל ברמה... מן הסתם מישהו ברמה, אז הוא שומע את הכל. אבל מישהו לא ברמה, אז הוא לא שומע. צריך להיות ברום, ברום העולם, בתביעת העין או הקשבת האוזן, שהיא תופסת את הדברים מצד הרום שלהם. הרום זאת אומרת הכלליות שלהם, המגמתיות הטוטלית שלהם. כי שמים לב לפרטים, הם ודאי לא, הם לא ברמה, כמו שאומרים. הם ודאי לא ישמעו את הממד עליו מדובר פה. אבל כשמפתחים את תביעת העין, כשהיא מבחינה בסיכומו של דבר אני מתאר לעצמי שאין דבר שלא אומר את זה, אין דבר שלא מסמן את זה. ומכל מקום, התוכן הוא עולה מהכללות של כל התנועות הכלליות והפרטיות, הנפשיות והגופניות. מהמכלול של כל התופעות כאחד, שם תוחש אותה תביעה, אותה מגמה. ותובחן הנשמה הפנימית שנמצאת שם בתום היש ומכוננת את המערכות על כל נטיותיהם אל תכליתה היא. שם יובחנו אותם התפרצויות של יבלי המים, של החיים העליונים, של הנשמה התאורה, הצועקים והבוכים, שהם הם בחייתה של רחל. מתוך כל התנועות הכלליות והפרטיות, הנפשיות והגופניות, יוקשב אותו הקול האדיר והחזק. קול ברמה נשמע נהי בכי תמורים, רחל ובקהל בניה. רחל. נו, מה זה רחל? גם בזה מן הסתם אנחנו זוכרים את מה שהמהר"ל מסביר לנו. רחל, הכוח המקבץ של כלל ישראל. רחל, המקהל בניה, בוודאי לא... זה עדיין לא מדובר פה על... על אשתו ההיסטורית של יעקב. אלא מדובר על רחל. רחל, זאת אומרת, הכוח הרוחני, הפנימי, הכלל ישראלי, שהתגלם בצורה כל כך מושלמת, השתקף בצורה כל כך מושלמת, באשתו ההיסטורית של יעקב. רחל אמנו ההיסטורית. אבל פה אנחנו לא מדברים על רחל אמנו ההיסטורית, אנחנו פה מדברים על רחל, המתה היסטורית. רחל שהיא תמיד, היא תמיד נמצאת, והיא תמיד מבקה. האם, אם החיים הכלליים שלנו, כוח החיים של האומה שהוא תובע את ביטויו, זוהי רחל. ורחל מבכה על בניה. בניה הם הכוחות הכלליים של האומה שהם צריכים להופיע בצורה ממשית, שיהיה ניכר שהם בניה של רחל. מענה להנחם על בניה כי איננו, כי הגילום הממשי של כוחות החיים הכלליים של האומה איננו. ואני אקניהם בלועם. אובדן התודעות הלאומיות, וכתוצאה מזה אובדן המפעלים הלאומיים והישות הלאומית. והתביעה הפנימית של הפלגים מבלי המים של החיים העליונים של הנשמה הטהורה, שזה באמת התביעה הפנימית הקוסמית, המטה קוסמית, הנשמת כל עולמים כולם, היא מותנית ביציאה מן הכוח אל הפועל של חייה של האומה עם כל סגולותיה. כי הלא בעומק העניין זה ודאי עניין אחד, נשמת העולם ונשמת ישראל, כנסת ישראל, כמו שהיא נשמת כלל ישראל, היא באמת נשמת האנושות כולה ונשמת היש כולו. והתביעה לתקומתם של ישראל, לתשובתם אל מלוא צורתם הלאומית, במלוא סגולותיה, שיעירו, שיופיעו, במלוא איכויותיהם, זו התביעה הפנימית של כל היש ומקום כל היש. אז באמת התביעה הנשמתית של כל כוחות החיים של היש, הם אלה נשמעים בנהי בכי תמרורים של רחל המבכה על בניה. ובעומק העניין, זאת אותו עניין, זאת אותו בכי. והכל עולה ומתעלה בתכונות חיים ומעשה, בתכונות רעיון ומחשבה, בתכונות המון גויים ורוח עריצים, בתכונות נפשות כמהות, אורגות ומקוות, בתכונות חולמי חלומות, כועסים ומתקצפים. בתכונות אנשי יישוב ומתינות בונים ומשכללים, בתכונות אנשי קודש משקיפים ומקווים, פועלים וצופים ישועה וגאולה. הנה, עד שאני הולך ומביא מפרט של העניינים מרחוק, זה כל התנועות הכלליות והפרטיות. הכל, במה נשמע הכל, במה מתבטא הכל, הכל בקוף מתבטא בכל בכף. זה אותו דבר. כי הכל עולה ומתעלה בתכונות חיים ומעשה. אם מפתחים מטביעת העין או שמיעת האוזן, להבחין באופי של תכונות החיים ותכונות המעשה, תכונות רעיון ותכונות מחשבה, בתכונות המון גויים ורוח עריצים. עריצים זה מושלים. שסוללים את הערוץ הדרכים, הערוץ הנחלים, בפני העם. בתכונות נפשות כמהות, אופי של שאיפות שהולכות ומופיעות בדורות אחרונים, אורגות ומקוות, בתכונות חולמי חלומות, כועסים ומתקצפים, אדרבה, יש הרבה מהפכות ומורדים חוסר נחת, כמו שהזכרנו. ולהפך, בתכונות אנשי יישוב ומתינות, שגם הם הולכים ומתרבים, אנשי שכל ואנשי מדע ואנשי בניין ואנשי עמל, והמפעלים שכל אלה עושים, בונים ומשכללים. בתכונות אנשי קודש, משקיפים ומקווים. מעל הכל, בעלי המבטים הכלליים שתופסים את ה... מערכת כולה כאורגניות, אלה הם אנשי הקודש, שיש להם השקפה כללית ומקווים, אלה שהם מציירים את הקו, את העיקרון, את האידיאל שהולך ומתכונן פה, פועלים וצופים ישועה וגאולה. נו, בקצרה אפשר להכניס פה את כל מה שאנחנו כבר, אנחנו כבדים במקנה, במה שאנחנו כבר קנינו פה בפרקים בכל אורך הספר האדיר הזה. אז כן, זה ציפיית הישועה פועלת, הסקירה רואה את הכוח האלוהי החי ופועל בתעופות גבורותיו ורמות קודשו בכל מצוות הטבע, היא מחברת את הנפש העולמית עם רוחה ונשמתה, היא הולכת וחושפת את אורו של משיח, כל אשר תטיב הדעת להכיר את אור השם החי ומופיע בכל התנועות, בכל מקרים ומאורעות, רעיונות ומחשבות. אז הדעת המכירת, מכירת את אור השם החי ומופיע בהם ואת כל השם הדובר וקורא מתוכם. אז היא מגלה את האורות של המסיבות, מיישרת אותם אל מטרתם, מחברת את האורות העולמיים עם הגלויים, וכו' וכו'. אז הנה כי כן, זה עניינם של אנשי הקודש, המשקיפים ומקווים, והם פועלים. פעולה רוחנית, פנימית, וצופים, ישועה וגאולה. מצפים, מקווים, פועלים, התקווה שלהם זה לא תקווה פסיבית, אלא היא בעצמה הולכת ומחוללת פעולה, והם צופים. לא רק מצפים, הם גם רואים. רואים עין בעין, יראו בשוב השם ציון. ישועה וגאולה. תהליך הצמיחה על כל מדרגותיה. ומכולם יעלו ויגלו זרמי אפיקי הנחלים של המעמקים, שכולם אומרים אותה תשועה מנחמת, מנעי קולך מבכי ועינייך מדימה, כי יש שכר לפעולתך, נאום השם, ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך, נאום השם, ושבו בנים לגבולה. כי עצם הציפייה הפנימית, ציפיית המעמקים, בחיית המעמקים, היא בעצמה כוח פועל, היא בעצמה כוח נשמתי מעצב, היא הכוח המקבץ, היא הכוח ההולך ומוציא את המכמנים הנשמתיים של כלל ישראל מן הכוח אל הפועל, ומשיב אותם אל מקומם, אל גילומם, אל מציאותם הממשית, והבחייה בעצמה מתהפכת לכל הנחמה. היא ככל שהדברים הולכים ומתבררים, איך שבאמת ישנם תביעות מכיווני כיוונים, והם כולם נטפים שהולכים ומתגלים כאשד נחלים, אחד אדיר שזורם אל תכליתו, אז בזאת מתגלה התכלית, בזאת מתגלה הישועה, הגאולה והנחמה של מנעי קולך מבכי, עינייך מדימה. זה השכר של הפעולה, נאום השם ושבו מארץ אויב, מפיזור הכוחות, מאובדן הנאמנות אל העצמיות, משעיבוד למקומות ותרבויות וערכים ומדיניויות של זרים. יש תקווה לאחריתך, נאום השם ושבו בנים לגבולה. טוב, חזק חזק ונתחזק.
כן. למה
רחל היא מציינת את רחל הייתה יפת תואר, יפת מראה. זאת אומרת, רחל היא מציינת את המציאות הטבעית הגלויה הפסטורלית. והנה רחל ביתו באה עם הצון, כי רואה היא. הצון הוא תמיד מציין את מהלך המציאות הטבעית הולכת לאיתה. הצון עלות עליי ותפקום יום אחד ומתו. אי אפשר לרוץ, כי משך הזמן המתקדם לאיתו בצורה יציבה זה הצון הרועים שהכוח המוביל אותם בצורתו הטבעית הפשוטה הפסטורלית זה נקרא רחל. מערכת החיים הטבעית, החיצונית, שהיא האמא שלנו. ממנה יוצא העולם המעשי, גם הוא יפה תואר, יפה מראה, יוסף. המציאות הגלויה והנעימה והפשוטה שהיא הכוח הטבעי של חפץ החיים של ישראל שאותה הוא אהב, אז הוא מתבטא באותו ממד ממשי שנראה בגלוי ופשטות של חיי ישראל, של חיי כלל ישראל. כוח האומה הטבעי בישראל, זה נקרא רחל. שלאה זה שייך לממדים אלוהיים, החשבונות האלוהיים. והיא בבוקר והנה לאה. מופיעה מעבר לכל התכנונים, מעבר לכל המבטים, מעבר לכל הכוונות, מופיע משהו בסדר שבכלל לא היה במסגרת ההכרות של ישראל. אז היא מציינת את העולם הנסתר, את העולם הנעלם. המצוקה, החורבן, הוא ניכר בעיקר במציאות הגלויה. אין אומה, אין מציאות ממשית. במציאות הנסתרת, התיאורטית, השאיפות, הנשמות. לא שהמצב שם יותר מדי מאושר, אבל לא ניכר, זאת אומרת, זה לא ניכר כל כך. החיסרון, ההיעדר. אז על כן דווקא רחל זה הכוח שנמצא שם בדרך, והוא תובע את חסרונו, הוא בעצמו בחייתו, ההיעדרו, וזה הכוח הפועל. טוב, תראו, פנה אליי הרב ביגון וביקש נעשה שינוי פאזה, כיוון שהגובה של השיעורים, כמו שהם ניתנים פה באורות, אז הם מתאימים לאנשים מסוימים, ולאנשים מסוימים לא מתאימים. ועל כן הוא ביקש שנחליף פאזה, ונעביר שיעורים בצורה שיתאימו לציבור רחב יותר. אני באמת מתלבט, זאת אומרת, אני לא מתלבט, זאת אומרת, מזה נגזר שבאורות לא נמשיך. רק עכשיו אני מתלבט במה כן נמשיך. שהנטייה הפשוטה שלי, אז היא אומרת, אולי נעבור לעניה. ללמוד עניה כסדר, אפשר לבחור איזה ספר, לא משנה. זו אופציה אחת. אופציה אחרת, חשבתי אולי ללמוד תנ"ך. זאת אומרת, לקחת איזה ספר וללמוד אותו. ואופציה שלישית, חשבתי לשמוע מה אני יש לכם להציע, כי זכות הבטו היא בידי. כן, יש רעיונות. נכון, הצעה נכבדה. נתיבת ישראל א', כן?
ספר במערל.
כן, הצעה נכבדה גם כן. עוד הצעות? כן? אני חושב שקרית נצא דווקא לפני כמה זמן להגיד. זאת אומרת, מהלך בעל פה עשיתי קצת קצר אולי, זה לפני כמה זמן. מה? זה חמישה שיעורים, תו לא. טוב, הכל הצעות נכבדות.
אין משהו בהערות שהוא פחות גבוה?
לא, ממש לא. בכל פנים, זה נכון שפה בישראל ותחייתו היו פה פרקים מדהימים של דברים יותר עמוקים בהערות. זה נכון. פרקים שם י"ב, י"ג, י"ד, חף. קיצור, הדברים האלה באמת... אבל סך הכל, אורות זה אורות. טוב, אני חושב ש... נשאר בהצעתי הראשונה, שזה עניה. רק הנקודה עכשיו קצת בעייתית, איך ממשיכים לנקודה הזו. מה אתה אומר? לא שומע? אפשר טיק טק? אי אפשר, אז טוב, בסדר. איזה עניה. אה... לא נלמד את אין היה חלק ד', זאת אומרת שבת חלק ב'. מאמר הדור. טוב? הכל, הכל, כל הצעות מאוד יקרות, כן.
לא, לא, באמת,
מה שהצעת בתנ"ך, שהטרחנו את החברים שלנו. האמת היא שאני חשבתי לעשות הצעת ביניים, זאת אומרת, חשבתי לפני שחתכו אותי בהצעה פרקטית, הנה כבר עשתה, אבל חשבתי שאולי נלמד אין היה, אבל עד פורים אני אלמד אתכם תנ"ך לכבוד פורים. לא, אבל עכשיו שכבר באו הספרים. אתם מוכלים שהטרחנו אתכם? טוב, אז אני אעשה לך מערכה לכבוד פורים. כי מי שנכנס אדר, אנחנו, הנה, אנחנו כבר עכשיו תכף בראש חודש, איזה שיח. אבל אני צריך תנ"ך בשביל זה. אתם רואים תנ"ך? תודה. אז נלמד את הסוגיה הפשוטה, המפורסמת, במחוזותינו. להבנת סיפור המגילה. הגיבור של המגילה, עליו שהיא נקראת מגילת אסתר, הלא הוא מרדכי כידוע. מרדכי יהודי, אנחנו על פניו פוגשים לפני סיפור המגילה. על כל פנים מבחינה כרונולוגית, אז אנחנו מוצאים את מרדכי שם בספר עזרא, נכון? שם ברשימת שווי הגולה, אחרי שבשנת אחת לחורש מלך פרס לכלות דבר אדוני מפי ירמיה, העיר אדוני את רוח כורש מלך פרס ויעבר כל בכל מלכותו, וגם במכתב לאמור, כה אמר כורש מלך פרס, כל מלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. מי בכם מכל עמו יהיה אלוהיו אמו, ויעל ירושלים אשר ביהודה, ויבן את בית אדוני אלוהי ישראל, הוא האלוהים אשר בירושלים. וכולי. זו הכרזת כורש המפורסמת, הצהרת כורש המפורסמת, שכתוצאה ממנה קמה התנועה של הקמת גדר ביהודה וייסוד המעלה של בית שני. ושם בשווי הגולה, אז אנחנו מוצאים שם אשר באו עם זרובבל, בעזרא פרק א', פסוק ליתר דיוק פרק ב', פסוק ב', אשר באו עם זרובבל, ישועה, נחמיה, שריה, רעיליה, מרדכי, בלשן, מספר בגבר ירחום בעינה, מספר אנשי עם ישראל. אז הנה ככן, אנחנו כבר מוצאים אותו פה בארץ חמדת האבות. אנחנו רואים אותו שהוא שב לירושלים ויהודה איש לעירו. אז הוא נמצא פה בארץ. וחז"ל יודעים להשוות בין הפסוק הזה שעכשיו קראתי לכם עם פסוק שנמצא בספר נחמיה, ששם הרשימה הזאת חוזרת על עצמה, אבל הפעם שם בנחמיה בפרק זין בפסוק זין, אז שוב יש אותה רשימה: הבאים עם זרובבל, ישועה, נחמיה, עזריה, רעמיה, נחמני, מרדכי, בלשן, מספרת בגבי נחום בענה, מספר אנשי עם ישראל. אותה רשימה חוזרת פעם שנייה, אבל חז"ל מבחינים במה שגם אנחנו יכולים להבחין למרות המרחק שלנו מהם, שהשתנתה פה הרשימה. ופה מרדכי בלשן הוא מופיע אחרי נחמני, שלא היה שם בספר עזרא. וחז"ל יודעים גם להגיד שזה לא מקרה, כמובן, אלא יש פה באמת רשימה של ראשי העם החוזרים עם שבי הגולה, וראשי העם הם אנשי הסנהדרין, מראשי הסנהדרין על כל פנים, הם רשומים פה. כשמרדכי נמצא פה בהתחלה במעלה, במקום החמישי, והמיקום החמישי הזה הוא מציין גם את המעלה בחשיבות, כי הקודם במספר הוא קודם בחשיבות. והנה ככן יוצא שפעם אחת הוא חמישי בחשיבותו ופעם אחת הוא שישי בחשיבותו, כלומר ברשימה השנייה קצת ירדה מעלתו. ופה נכנסת אינפורמציה של חז"ל ואומרת שבין שתי הרשימות שם משתבצת הדרמה של מגילת אסתר, וכיוון שנתעסק מרדכי בצורכי ציבור שם בכל הסיפור שהיה שם מגילת אסתר, אז ירד ממדרגתו. וזה גם רמוז בפסוק החותן את מגילת אסתר, שמן הסתם כולנו זוכרים אותו: רצוי לרוב אחיו, מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש, ורצוי לרוב אחיו. למה הוא רצוי לרוב אחיו ולא לכל אחיו? מפני שאחיו דווקא יותר אחיו, חבריו שם במושב הסנהדרין לא כל כך היה רצוי להם. כי הנה, ירד מגדולתו, ירד מתורתו, ועל כן הוא לא נמצא באותה מעלה כמו שהיה לפני הסיפור של מגילת אסתר, והוא הורד במדרגה שם בסנהדרין להיות במדרגה השישית ולא החמישית. טוב, הידיעה הזאת שיש לנו מחז"ל היא מעוררת התבוננות לכמה וכמה דברים. פחות משנה לנו, על כל פנים, פחות משנה לי ברגעים אלה, או בנושא שאותו אני רוצה לפתח בדקות הבאות, ויומשך בעזרת השם בשיעורים הבאים. אני מקווה שנסיים את זה עד פורים. אז לא נתעסק הרבה, או נפתור במהירות את השאלה למה יורד, מה, בגלל שמרדכי יהודי, שברוך מרדכי יהודי, אז זה המשברך שנותנים לו חז"ל, זה המשברך שנותנים לו חבריו מהסנהדרין, אז בגלל שהוא היה שמגילת אסתר יש עליו ביקורת? אז נענה בצורה פשוטה, לא ממש ביקורת, אבל זה עניין עובדתי. אז בסדר, זה שאנחנו יושבים פה, אנחנו צריכים להגיד שזה הודות למרדכי יהודי, כי אילולא מפעלו של מרדכי יהודי, אז סביר שכבר לא היינו פה. כי אבותינו כבר היו עובדים, ומסתם אנחנו כבר לא היינו באים לאוויר העולם. אז כולנו חייבים את חיינו למרדכי יהודי. אין ספק. הצלת נפשות, הציל את כלל ישראל, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים ביום אחד. ומכל מקום, יש צעד שגדול תלמוד תורה מהצלת נפשות. במובן פרקטי, פרגמטי, אני אציע פירוש של הביטוי הזה של חז"ל, שגדול תלמוד תורה מהצלת נפשות. כי אין ספק שאנחנו, בוא נגיד, את כל רשימת הסנהדרין של שישבו שם מחבריו והגדולים ממנו, ממרדכי, אפילו עכשיו אני טוען, למשל, תשאלו אותי, אני עכשיו לא זוכר בעל פה, אני צריך להגיד את שמם, אני צריך להסתכל פה בפנים, לראות איך הם יקראו, אבל תשאלו כל ילד, שלא לדבר יהודי, אני חושב שאפילו, יש כמה יהודים, אפילו גויים, אם שמעו על מרדכי יהודי, כן, שמעו עליו. אז הוא קנה שם עולם בעולם הזה, נסתם גם בעולם הבא. אבל מכל מקום, איך אומרים, מזה שעשית דברים ניסים ונפלאות והכל טוב, לא נהיים תלמידי חכמים מזה. זה לא עושה אותך יותר יודע את התורה. כי בפועל, כשאתה עוסק בכל צורכי הציבור, וגם הצלת נפשות, וגם כל דורות האומה ינשקו את אפר רגליך עד יומם האחרון, מכל מקום, זה לא מה שעושה אותך לתלמיד חכם. כי התלמיד חכם, אתה עוסק בתורה, אתה נמצא ראשך ורובך בסוגיות, אתה בעניינים. אתה לא, אתה פחות. טוב, בזאת סגרנו את הסוגריים לשאלה, יכול להיות שאפשר לדון בה או צריך לעיין בה גם בצורות אחרות, אבל אני מציע את הפתרון לנקודה הזאת, על מנת שהיא לא תטריד אותנו ונהיה... יהיה ליבנו פנוי לסוגיה שאותה אני רוצה, בה אני רוצה להעיר. להעיר, לעניין. אז מה יוצא? יוצא שעזרא, זאת אומרת שמרדכי, חשבנו איש יהודי היה בשושן הבירה, הוא שמו מרדכי בן יאיר בן שימי בן לקי. מסתבר שאיש יהודי שהיה בשושן הבירה, זה קצת לא ברור, כי מסתבר שהוא לא בשושן הבירה, אלא על פי עזרא ועל פי חז"ל, אז הוא כבר היה בירושלים הבירה. ומתעוררת השאלה, אז מה עושה איש היהודי שהיה בשושן הבירה? בשושן הבירה. ואיך הוא הגיע לשם? אנחנו חשבנו לתומנו, על פי הקריאה הפשוטה במגילה, שהוא היה שם, אשר הגלה, יוחניה, מלך יהודה. הוא גלה היה זקן, והוא גלה עוד אז, מלפני 70 שנה, אולי לחידה, הוא גלה בתור ילד, סביר שהוא גלה בתור ילד, ונמצא שם בשושן. אבל הנה מסתבר שזה לא כל כך פשוט, כי הוא כבר היה בפרס ומדי, ועלה עם שבי הגולה, ומסתבר, על פי זה, שהוא ירד. למה ירד? כדי להבין את העניין, או קודם כל לבסס את העניין, נזכיר שאומנם כן, הוא באמת ירד. כי ישנו מדרש שהוא מופיע בכמה ורסיות, בכמה מדרשים, מופיע מדרש רבה, בעוד מקומות, בוורסיות קצת חלוקות. אבל מן הסתם כולכם מכירים אותו מדרש שהוא גם חביב בפי הגננות, שהמן באמת היה עבדו מקנת כספו של מרדכי. ככה היה שם במדרש, אני יודע שהוא בא אליו עם הסוס ועם הלבוש, שמרדכי בהתחלה חשב שזהו, נגמר, הוא בא להרוג אותו. אבל פה מסתבר שהוא אומר לו, לא, אני בא בשביל להרכיב אותך על הסוס. והפרשייה שם הייתה שהוא היה מנובל בצום, היה צריך להסתפר, אז הוא סיפר אותו. והיה תשוש מהצום, אז היה צריך לדרוך עליו, דרך עליו, כדי לרכוב שם על הסוס, ושם על סוליית סנדלו, שם לא בכדי הוא דרך עליו בזה, כי שם היה חתום שטר. זאת אומרת, היה הסכם שחתום שם על סנדלו של מרדכי, יש מין ורסיה כזאת של מדרש, דבר עם אחרותו של המן למרדכי. איך זה קרה? יש בזה כמה ורסיות. ורסיה אחת, שהם שניהם היו פידל מרשלים של צבאו של אחשוורוש, שזה איך שעצמו דבר מוזר, והם היו שם, כבשו שם את הודו, אני יודע, באיזה קצה עולם, וכתוצאה מניהול דברים לקוי של המן, אז כל צבאו איבד מערכות לוגיסטיות, ועמד לקרוס כתוצאה מחוסר הספקה, והוא הגיע למרדכי, וזאת אומרת שלא לדבר שצבאו אמור להתמסמס, גם את חייו הוא יפסיד, כיוון שיחזור לאחשוורוש, והסתבר שניהול כושל שלו הוביל את העניין, אז התחנן על חייו, ומרדכי הציל אותו, נתן לו את ההספקה הצבאית, תמורת זה שהוא מוכר את עצמו כעבד למרדכי, והם חתמו את החוזה ביניהם. וזה היה על סנדל, כי המדרש שמביא את זה לא מספר את זה. זאת אומרת, זה לא מופיע שם, אני כבר מרכיב כמה מדרשים ביחד. אבל ורסיה אחרת אומרת שהסיפור היה אחר, וזה לא היה כזה צבאי, לא מצביעים, אלא שני נודדי מדבר. מצא מרדכי את המן במצב של התייבשות או מצב של כסיסה, כתוצאה מזה שם במהלך באיזה מדבר שהם נפגשו שם, הוא נשאר בלי אוכל, ואז תמורת הלחם שהוא נתן לו להצלת נפשו, אז הוא אמר לו, אני מוכר את עצמי לך לעבד, ולא היה להם מה לחתום, והם חתמו את החוזה המחירה הזה על הסנדל. העיקר לענייננו, מה שהם עושים שם במדבר, מה עושים שם שניהם במדבר, אפשר את המדרש הזה לשלב בתהייה הראשונה שיש לנו על מקומותיו השונים של מרדכי, פעם בירושלים, פעם בשושן, ולהגיד, כן, מרדכי שם פעמיו חזרה לגולה, ושם בדרך הוא פוגש את המן. והדברים האלה הם מתאימים, כי יש פה בתיעוד ההיסטורי של מה שהיה שם, בעזרה, אז מסופר שרחום בעלתם ושמשי ספרה כתבו איגר אחד על ירושלים, לארתחששתה, מלכה כנימה. זה אני קורא בעזרה פרק ד', זה המשך הסיפורים על צרי יהודה ובנימין. כאשר שמעו צרי יהודה ובנימין כבני הגולה בונים חל אדוני אלוהי ישראל, אז הם ניסו לעצור אותם. בהתחלה הם אמרו, נבנה עמכם, ככם, נדרוש לאלוהיכם. אבל זרובבל וישוע ושאר ראשי האבות לישראל דחו אותם, אמרו, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו. ואז, ויהי עם הארץ מרפים ידי עם יהודה ומבהלים אותם לבנות, וסוחרים עליהם יועצים להפר רצתם כל מיני כורש מלך פרס, עד המלכות דריווש מלך פרס. ומלכות אחשוורוש, בתחילת מלכותו, כתבו שטנה על יושבי ירושלים ויהודה וירושלים. וזה מה שמפורט פה, מכאן בעיר זה ממשיך בארמית, אבל זה מפרט של אותו כתב השטנה. המדרש דנה פרשגן יגרת דישלחו אלוהי, שבו הם אומרים תדע לך שאתה תיתן ליהודים האלה לבנות את החלם, את העיר הזאת, זו עיר מורדת, לא היה לכל אימפרטור באזור שום נחת ממנה, שלא לדבר על זה שהם רק יבנו את החלם אז הם יפסיקו לעלות לך מיסים, ואתה תכיר את הצרות שהעיר הזאת עשתה לכולם. אז הצטנו שתבין את אשר לפניך. ובאמת, כנראה חשבירו, שיבין את אשר לפניו, ובאמת נעצרה עבודת הבניין. כי, טוב, ייתכן שפה אפשר גם להכניס את, עם כיפות, זה מסופר על ימי חשבירוש, אנחנו כבר יודעים ביחס לקורש, שהוא בעצמו כבר היה קצת מלך כשר היה, אלא שהחמית, שבהתחלה נשמע טוב, ואחרי ההצהרות הנפלאות שלו, אחר כך אז הוא כתב ספר לבן, והודיע שמי שעבר עבר, ומי שלא עבר עבר, לא עבר וזהו, מספיק. והבניין נעצר, ייתכן שזה אז נעצר, ייתכן שהם נעצר עוד פעם. מסתבר שיש פה מהלכים פוליטיים מורכבים, ולענייננו, מדרשי חז"ל, עולה שהשליח עם כתב השטנה מירושלים הוא מיודענו אמן. ואולי מורדכי לא ידע את אשר הוא עושה, אבל על ידי שהוא החיה אותו בדרך, זאת אומרת, שניים ירדו שם לבבל, שניים ירדו שם לפרס ומדי. והשני זה היה אמן. והם נפגשו שם בדרך, ומרדכי הציל אותו, ולך תדע אם בגלל שהציל אותו, זה לא מה שהוביל את הובלת כתב השטנה אל תעודתו. אולי. מכל מקום, הנה כי כן, יוצא... ממוות.
לא, אבל שהמן...
לא, לא, זה היה לפני. אני מסכרן את כל הסיפורים והמדרשים האלה והפסוקים האלה ביחד, מה שבשום מקום זה לא כתוב שזה כל כך מסוכן. טוב, אז אני עכשיו אולי על כל פנים זה בנו של המן, נכון, זה שמשי שהוא ברשימה שם של הסרט בני אמן. על כל פנים הנה משפחת אמן היא ודאי נמצאת פה בפסוקים, ואני אומר לכם שסביר מאוד לתפור את כל המקורות האלה לכלל סיפור אחד, וזה שם במדבר, שם אפשר לסחרן את המפגש של שני היורדים מן הארץ. זה טוב, אני רוצה לשאול את השאלה או לפתוח בשאלה, לשאול אותה פתוחה, בזה נדון בפעם הבאה, רחבה יותר גדולה. אז למה עזרא יורד, למה מרדכי יורד? אבל בכל מקום הוא יורד וגם המן יורד והם נפגשים, ואז הוא מציל אותו. על כל פנים, באותה הזדמנות הוא גם רוכש אותו, לא לאבן. טוב, בנקודה הזאת נעצור, וכמו שאמרתי בפעם הבאה, נפתח יותר את הרעיון, גם אם לא אזכר בדיוק איפה היינו, תגידו לי אתם, הנקודה היא לפתח יותר את הרעיון, למה מרדכי יורד מירושלים בשושן? טוב.